דעת תבונות בעמוד תזיין. בעמוד תזיין באמצע העמוד, ליד הספרה 27, ליד המספר 27. איפה שכתוב, הוא מעוצם ייחודו. תזיין, ליד הערה 27. איפה שכתוב, הוא מעוצם ייחוד שליטתו. כן, אנחנו מבררים כאן את אחת אפשר לומר המגמה של הבריאה לדעת הרמח"ל, וזה גילוי ייחוד הבורא, ושהמשמעות של המושג ייחוד היא משמעות הרבה יותר רחבה מאשר האמונה באחדות הבורא. כאן מדובר בייחוד הבורא. ייחוד, אפשר לתפוס את זה באופן הראשון, לתפוס את מושג הייחוד, הוא לומר שאין שלטון אחר מבלעדי האלוהים. פירוש הדבר, זה מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו שם אדנות, אדוני, א' ד' נ' י', הכוונה לקבל שאין אדון מבלעדיו. אז הוא מסביר כאן עוד ענף חשוב מאוד של הייחוד, שכאן מופיע בקצרה ובהמשך יורחב מאוד. הוא מעוצם ייחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפי הכלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק כולם תלויים ברצונו, ולא שהוא מוכרח בהם כלל. כלומר, זה קצת אנטי שפינוזיסטי כאן, כן? לפי שפינוזה, החוקים של ההוויה מחייבים גם את בורא העולם. כן? גם הוא נתון לתוך ההכרח של החוקיות הזאת, ואילו לדעת הרמח"ל, לא. הנה, כשרוצה, וכאן יש פה משהו חשוב, כשרוצה משעבד רצונו כביכול למעשה בני אדם, כעניין ששנינו והכל לפי רוב המעשה, וכשהוא רוצה אינו חושש לכל המעשים, ומטיב בטובו למי שרוצה, וכמו שאמר למשה רבינו עליו השלום, וחנותי את אשר אחרון אף על פי שאינו הגון. כלומר, וזה כאן ראינו שיש גם בספר הכוזרי, במאמר ראשון, בפסקה בית, אני חושב, יש ביטוי כזה: מי הוא האלוהים שהנבואה גילתה? זה במאמר ראשון, פסקה מ"ג, סליחה. מסביר הרבי יהודה הלוי מה החידוש שמשה רבנו הביא לעולם בידיעת האלוהים. אחד הדברים שהוא הודיע להם זה, לבני ישראל, כי יש להם אדון, המנהיגם, גם כרצונו, וגם כפי עובדם אותו ואמרותם בו. כן, ראינו את זה פעם שעברה, ואז קיצרנו. זאת אומרת שיש שני אופני הנהגה. הנהגה התלויה בשכר ועונש, זאת אומרת, אם אתם תהיו בסדר, אז יהיה בסדר, אתם לא תהיו בסדר, יהיה רע. זאת הנהגת המשפט, קוראים לזה. מה? מידה כנגד מידה. הרמח"ל קורא לזה בהמשך בשם יותר כללי, הוא קורא לזה בשם הנהגת המשפט. זה כפי עובדה מותו, כפי אמרות אמרות. אין כן איזה סדר מוסרי הבנוי על טוב ורע. ולפעמים זה כרצונו. כן? מה שנקרא אצל הרמח"ל בשם הנהגת הייחוד. ומה הכוונה בביטוי הנהגת הייחוד? אנחנו עוד מעט נראה. בעצם זה משהו אומר כאן. זה מצבים שבהם אין הבורא חושש להנהגת המשפט, אלא הוא מקדם עניינים אחרים מאשר השכר והעונש.
אז אין הבורא חושש? מה הוא בכלל חושש?
אינו מתחשב, זה הכוונה חושש.
מה?
אינו מתחשב בזה.
לא רוצה לראות.
לא רוצה לראות. כן, זה מה שהוא אומר כאן.
אז אין הוא מתחשב בשכר והעונש.
נכון. בזכות וחובה.
האדם במצב בו הוא צריך
מתנהג לפי המידה כנגד מידה, או לפי...
תלוי בדורות. תלוי בדורות. למשל, הקמת מדינת ישראל זה לא לפי המשפט. לפי המשפט, מי שמחלל שבת חייב מיתה. אבל לפי האינטרסים האלוהיים, המטה-היסטוריים, צריכה לקום המדינה. לפי הנהגת הייחוד. אז קמה המדינה. כתוב, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, הגאולה נעשית לא מתוך ההתחשבות בזכויות, אלא מתוך קידום האינטרסים האלה.
לשמה?
לא, לשם השם.
כן.
למען שמו.
לשמה,
זה דרך
כלל.
לשם שמו, מה? לא. כי דין ורחמים זה שניהם קשור להנהגת המשפט. דין ורחמים, לפעמים הקדוש ברוך הוא נוהג בדין, לפעמים הוא נוהג ברחמים, לפי המשפט. לא, הרחמים זה חלק מן המשפט. הרחמים זה ההתחשבות בעובדה שהאדם חי בזמן, ולכן יש לו דחייה, זה הרחמים.
צורת האיסור.
מה?
צורת האיסור של הדין.
כן, של הדין. הדין מתיישם על ידי רחמים. אבל יש מה שנקרא רחמים גדולים, כן? מה שאנחנו דיברנו על עכשיו זה מה שנקרא רחמים פשוטים. רחמים פשוטים, טוב, זה על פי המשפט באמת. ויש רחמים גדולים, כן? בשצף קצף הסתרתי פניי ממך, רגע ממך, וברחמים גדולים הקבצך, כן? יש רחמים גדולים. זה נקרא בקבלה זעיר אנפין ואריך אנפין. זעיר אנפין זה פנים קטנים, זה מידת הרחמים לפי המשפט. יש אריך אנפין, ערך אפיים לפניו לעוברי רצונו, שזה רחמים גדולים. נכון, אז אומר לו, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו הגון.
האם נכון כדי לנקח שהמידה השנייה, מידת הייחוד, זה התחשבות לא בפרט אלא בכלל ישראל, זאת אומרת שזה הנהגה של כלל ישראל. כשאני שייך לכלל ישראל, אז לא כל כך חשוב ברגע זה מי אני חייב וזכאי.
אתה צודק, אבל זה תלוי בדורות. יש דורות שכלל ישראל בולט יותר, לפעמים יש דורות שפרט ישראל בולט יותר. כן, היו דורות שהנהגת הפרט היא קובעת יותר. או למשל, כדי להתמיד את ישיבתנו בארץ. איך התורה אומרת? התורה אומרת, כדי להיכנס לארץ, אתה לא צריך זכויות. למה? לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לארץ את הגויים האלה, כי מפני שהשם אהב את אבותיך, ויבחר בזרם אחריהם, ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאברהם, יצחק וליעקב. מצד שני, התורה אומרת, אם תשמרו את מצוותיי, אז תישארו בארץ. ואם לא, תגלו ממנה. כלומר, יש פה שני שלבים. שלב הכניסה שאיננו בזכות, אלא מכוח קדושת הכלל, ויש ההתמדה בארץ שהיא דורשת את קדושת הפרט. זה אגב תהליך שאנחנו רואים אותו. התנועה הציונית, תנועת החיים שהביאה להקמת המדינה, לא הייתה תלויה בזכויות. אבל התמדת הקיום במדינה מצריך זכויות. ולכן היום אנחנו במשבר מפני זה, כי חסרים לנו זכויות. או, אז זה הזמן להרבות זכות. איך מרבים זכות? איזה מצוות? איזה? יישוב הארץ כמובן.
יישוב הארץ, גם להחכמות הרגילות, אפילו דרשני, אולי בזכויות שלו, אולי יש לו.
אנחנו רוצים להרבות זכויות. למשל, ביציאת מצרים היה משהו מעניין. כשהגיעו לים סוף, אז השר של מצרים, כתוב שהשר של מצרים ניגש לפני בית דין של מעלה ואמר לקדוש ברוך הוא, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? ואז חזל אומרים שארבע כתות נעשו אבותינו על הים, ארבע מפלגות. כן, כשפרעו רודף אחרי בני ישראל עם טענה מוסרית, אז יש ארבע תגובות ספונטניות באומה. תגובה ראשונה, אלה אמרו נחזור למצרים, כלומר ירידה מן הארץ. אלה אמרו נקפוץ לים, כלומר נתאבל. אלה אמרו נתפלל, ואלה אמרו נעשה מלחמה. כן, ארבע כיתות. ועל זה משה אמר, ואז משה התחיל להתפלל גם כן, היה מן המתפללים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך, כי גם אני יש לי בעיות. יש לי בעיות מוסריות. כן, הרי השר של מצרים בא עם טענות מוסריות, ואומר שעלינו עובדי עבודה זרה, עלינו עובדי עבודה זרה, אז אני לא יכול לעזור לך. אבל אם אתה רוצה, יש לי עצה. תוסיף זכויות בפני ישראל. מה הזכות? הזכות של המעשה. דבר וישאו, דבר בני ישראל וישאו. וזה שמה מאוד מעניין. ויאמר משה אל העם, התייצבו. למי הוא אמר את זה?
לאלה שרוצים לחזור,
לאלה שרצו לקפוץ. התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום.
לא לאלה שרצו
לקפוץ לים. אחר כך הוא אמר, כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. למי הוא אמר את זה? לאלה שרצו לחזור. אחר כך הוא אומר, השם יילחם לכם. למי הוא אומר את זה? לאלה שרצו להילחם. ואתם, אתם המתפללים, חרישו. זה את מפריע. אז מה צריך לעשות?
לעשות.
זאת אומרת, היה צריך אז בזכות של המעשה. זה הזכות של נחשון בן עמינדב, שעשה מעשה לפתוח את הים. נחשון בן עמינדב פתח את הים.
אבל הוא קפץ.
הוא פתח את הים. כן, הוא עשה מעשה. כלומר, היה צורך בתוספת זכות באותה שעה. למרות שהיא לכאורה, משום מה צריך את הזכות הזאת? הרי יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ליצחק וליעקב, ואחריך יצאו ברכוש גדול וכו'. אלא כאן יש לנו יסוד בהנהגה. אף על פי שיש הנהגת הייחוד, כלומר אף על פי שיש מגמה הכרחית של ההיסטוריה, היא צריכה למעשה לעבור דרך המשוואה של המוסר. ולכן יש צורך בשעה של הכרעה גדולה בתוספת זכות.
גם בייחוד?
לא, זה חלק מהחוכמה של הייחוד, שהוא רוצה להתגלות דרך המשפט. לכן מה שגם כן אפשר לומר, הגלות הייתה הכרחית, זה חלק מהתוכנית של הבורא שעם ישראל יהיה בגלות. אבל אי אפשר לצאת לגלות בלי חטא, אז מחכים שיהיה חטא, בטוח יהיה, ואז לוקחים את התירוץ של החטא להוציא את ישראל לגלות. כן, כן, אז החטא פתח פתחו של מחט לקדוש ברוך הוא להוציא אותנו לגלות. נכון, אבל אף על פי כן צריך שיהיה איזו סיבה מוסרית להוציא לגלות, אז מחפשים את החטא, מוצאים. וגם כדי לחזור, למרות שיש שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע שמה שלא יהיה הוא יוציא אותנו, אבל בשעת ההכרעה עצמה יש צורך בתוספת זכות. תוספת הזכות זה נחשון מן המנדב שיוצא אותה.
אבל הוא קופץ לים.
אתה באמת שואל שאלות כאלה. נכון, נכון, אבל אז זה לא היה מוסרי. זהו, זה בדיוק העניין. מה זה וחנותי את אשר אכול? אז התפיסה הנוצרית מכירה את המושג חנינה, מבססת את זה על הפסוק הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול יש לו קפריזות בצורה שרירותית, הוא מחליט להיטיב לזה ולא להיטיב לזה. אבל זה לא ככה. וחנותי את אשר אחון מפני שכבר הוא חנון, וריחמתי את אשר הרחם כי הוא כבר רחום. הוא רחום וחנון בטבעו. זאת אומרת, יש שני סוגי זכויות. יש זכות של המעשים, ויש זכות של הזהות, אבל זה גם זכות. למשל, כשאני מציל אדם חולה, כדי להציל אותו אני הורג 20 קופים. יש 20 קופים שצריך להרוג כדי להציל את האדם החולה הזה. עכשיו, ייתכן שהקופים האלה הרבה יותר צדיקים ממנו, אז למה להרוג 20 צדיקים כדי להציל רשע אחד? נו, למה? כי הוא אדם. כי הוא אדם. זאת אומרת, זה הזכות של הזהות, מצד האנושיות שבו מצד, אבל זה זכות. למשל, גם כן לגבי נוח, זו שאלה מאוד חשובה. בנוח נאמר, בנוח מצא חן, אם כן הוא לא היה צדיק. ככה כתוב, ככה: אמחה את האדם אשר בראתי, מאדם עד בהמה ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. אז אם כן, את מי הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד? את כל האדם, כולל נוח. נכון? ואחר כך כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. מה זה חן? אם כן, לא מגיע לו, זה רק חינם, זה חנינה. נכון? אם כן, לא מגיע לו. כי רק מצא חן. חן הכוונה שאין לו זכויות.
על אברהם,
כן,
אולי דווקא בגלל זכויות.
אז אם ככה זה לא חן, אלא זה הכוונה שהוא, אם ככה היית אומר שהוא צדיק.
אז חן ונוח זה היפוך.
נכון.
אז נוח זה מי שלא עושה טורבולנציה ביקום. אז הוא לא עשה טורבולנציה ביקום, לכן הוא...
אבל מי אמר שזה מספיק?
מה שמוזר, נוח מצא חן
בעיני השם,
זה לא שהשם מצא.
זה מה שרש"י אומר, הוא לא מצא, השם לא מצא, רק נוח מצא חן, כי נוח הפך אותי להיות חן. אבל זה בדיוק השאלה, מי אמר שלהיות נוח, זאת אומרת לא לעשות טורבולנציה כמו שאתה אומר, זה מספיק כדי להינצל מן המבול? למשל, כשחס וחלילה יש רעידת אדמה, מי מת? הצדיקים או הרשעים?
כולם.
אז יש מבול. למה שנוח, בגלל שמצא חן, ינצל? שמה? כן, אלא אם כן הזן כולו נפסל, אלא אם כן כל הזן נפסל, וכאן כל הזן נפסל. כל האנושות נפסלה. זה מה שאומר הקב"ה, כי ניחמתי כי עשיתי. חבל שעשיתי את האדם. וינחם אלוהים אשר כי עשה את האדם בארץ.
איך זה מתיישב עם מה שאמר שמואל?
מה אמר שמואל?
שהשם הוא לא אדם, לכן הוא לא מנחם.
טוב, זאת קושי אחרת, נתרץ את זה בהזדמנות אחרת. אבל על כל פנים, יש פה סתירה בין שני פסוקים, כן? אחרי הפסוק ונוח מצא חן בעיני השם, מה כתוב? אלה תולדות נוח, נוח יש צדיק. אם כן הוא צדיק, אז סותר את הפסוק הראשון. אז לא, אבל כתוב נוח יש צדיק. אבל הוא צדיק אם ככה. אז מה אתה אמרת מצא חן?
שוב, בנקודה
יחסית. אלא תבדיקו אותו. נוח הוא צדיק לפני מי? לפני מי? לפני מי? לפני השם, לא נכון. לא. את האלוהים התהלך נוח. הוא צדיק לפני אלוהים, אבל לא לפני השם. בעיני השם הוא רק מצא חן. ונוח מצא חן בעיני השם, אבל את האלוהים התהלך נוח, ושהוא היה צדיק לפי מידת אלוהים. מה? זאת אומרת, לפי מידת הטבע. אלוהים זה מי שמנהל את הטבע, והוא צדיק בגלל שהוא מותאם לרצון הבורא בעולמו. אבל זה עוד לא מספיק כדי להינצל מן המבול. מן המבול, כדי להינצל, הוא צריך להיות צדיק לפני השם, ואת זה הוא לא היה. מה זה צדיק לפני השם? זה מי שלא רק שהוא מתאים לסדרי העולם כפי שהשם קבע אותם, אלא גם שהוא מוכן לשנות אותם. כן, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא לא התפלל על דורו. כן, הזוהר אומר, בא הקדוש ברוך הוא לנוח, אומר לו, נוח היקר, באתי להחריב את העולם במבול. וענה נוח, ומה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה טבע. כלומר, הטענה כלפי נוח זה שהוא היה צריך להתנהג כמו אברהם ולומר, מה פתאום? אתה רוצה להחריב את העולם? אני לא מסכים. הוא היה צריך לשנות את העולם. ואז הוא היה צדיק לפני השם, אם הוא היה עושה את זה. אבל הוא לא היה מסוגל, הוא היה רק צדיק לפני אלוהים. לכן הוא לא יכול להינצל מן האסונות הטבעיים האלה.
אבל הוא היה רק נוח.
בסדר, אז הוא היה רק נוח. אם כך, הוא לא צריך להינצל.
הוא לא צריך, הוא נח,
בסדר, אז זה מה שיש, כשזה מה שיש, זה לא מספיק כדי לעמוד מול קטסטרופה. איך הוא בכל זאת למד? אז למה הוא מצא חן? אז הנוצרים יאמרו, הוא מצא חן. כי הקדוש ברוך הוא יש לו קפריזות. הוא החליט, למרות הכל, להציל אותו. אין לו זכות בכלל. אז מה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כדי לזכות לנס כזה של הטבע. אבל כתוב מפורש ככה, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ, עשה לך צבת עצי גופר וכו' וכו'. כן, כל מה שצריך לעשות בטבע. מי אומר את זה לנוח? אלוהים אומר את זה לנוח. ויעץ נוח ככל אשר ציווה הוא אלוהים, כן עשה. כלומר, הוא תמיד נאמן למה שדורשים ממנו, לא מסוגל לעשות יותר. אחר כך כתוב, ויאמר השם לנוח, י' כבקה, בוא אתה וכל אשר לך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. זה סותר את כל מה שאמרתי עד עכשיו.
השתנה?
נוח השתנה פתאום. יכול להיות שזה שהוא בנה את הטבע זה שינה אותו, אבל זה לא מספיק. יש ברמז בתורה, כי אותך, איך כותבים את המילה אותך בבקשה? אותך בעברית כותבים א' ו' אבל בדקת מה שאתה אומר? בדקת? תבדוק, אחרי זה תגיד. על כל פנים, בפרשת נוח אותך כתוב כך, גיבה. זאת אומרת, יש איתך צדיק אחר, שהוא עתיד ללכת לפניו, וזה אברהם. כלומר, נוח הוא בעצם כבר אברהם, אבל זה אברהם חבוי בתוך הזהות שלו, שלא הייתה לו הזדמנות להתגלות במעשים, אבל זה נמצא שם. לכן זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אני ראיתי מה שאף אחד לא ראה. אני ראיתי אותך צדיק לפניי. למרות שאחרים לא רואים שאתה צדיק לפניי, הם רואים שאתה צדיק רק לפני אלוהים. נובן? זה הכוונה וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו, הביטוי, כאן הרמח"ל מצטט, אף על פי שאינו הגון. אבל בחז"ל הביטוי המודפס בגמרות שלנו, זה לא אף על פי שאינו הגון, אלא אף על פי שאינו ראוי. מה זה ראוי? מאיפה זה בא המילה הזאת? איזה שורש?
לראות.
כלומר, אף על פי שלא רואים למה. אבל יש סיבה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לנוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי. אם כן, אתה ראוי, אבל רק בעיניי. נכון, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. בסדר? כן, אף תספיק צדיק עם רשע.
מה קורה?
איזה מה?
באיזה שאלה
הוא
מעמיד
את
הכדור
הזה?
למה הוא
מצפה? טוב, השאלה אף תספי צדיק עם רשע היא למה אתה הורג את הצדיקים?
כן, לא,
בעניין סדום. כן, כן, אז למה אתה הורג את הצדיקים? זאת השאלה של אברהם.
כן, והוא הולך ומתווכח אותו לכל צדיק, אז הוא
מגיע
לצדיק אחד.
על עשרה צדיקים, כן.
עשרה צדיקים?
כן, עשרה צדיקים, אז מה הבעיה?
למה
הוא
מתקוצות? באיזה שאלה הוא מעמיד את הכדור הזה?
הוא מעמיד את הכדור הזה בשתי שאלות שם. הוא אומר לו, מדוע אתה הורג את הצדיק? הרי הוא לא רשע. שאלה שנייה, מדוע אתה לא מציל את הרשע בזכות הצדיק? אף תספה ולא תיסע למקום. גם כן, תעבור הצדיקים אשר בקרבה.
איזה צדיק?
אפילו צדיק נוח. כי הוא מתאמן שמה שמה ללוט. הטרנה שלו זה ללוט, שהוא צדיק בתוך סדום. לאברהם יש השקפת עולם ביחס להנהגת הבורא שהיא שונה מדת התורה. לכן יש לו בסוף דוחה דברה. אנחנו לא עושים את הפרשה הזאת. לא, יש סיבות. מה? לא, אבל בסוף, מה אומר אברהם? פחות מעשרה אין הצדקה להציל את העיר, אבל יש הצדקה להציל את הצדיקים. ולכן בסוף היה צדיק אחד, לוט, והוא הצילו אותו. אבל כל זמן שהוא לא יצא מן העיר, אי אפשר להחריב את העיר. לכן נוח יכל לעשות משהו כזה, לומר, אני לא נכנס לטבע. תסתדר עכשיו.
לא עשה.
לא עשה. הוא יכל להגיד, אני לא נכנס לטבע.
נראה אותך.
מה?
נראה אותך.
נראה אותך, בדיוק. כמו שמשה אמר. מה, הם חטאו? גם אני חוטא, שובר את הלוחות. עכשיו, מי נשאר לך? כן? יש גם מדרש כזה. מה? אבל אני כאן לא אמרתי לך פרשנות, קראתי את התורה. התורה אומרת שמצא חן בלבד. אז תבין, שתי הדעות אומרות אותו הדבר בגמרא. מי שאומר צדיק בדורותיו, הכוונה, אם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, השני אומר, אם היה בדורו של אברהם היה נחשב לצדיק עוד יותר. מה מתכוונים שניהם? שניהם מתכוונים להגיד על נוח שהוא באותה מדרגה. אלא, האחד אומר, זה לגנאי, כי אם אתה לוקח את נוח כפי שהוא בדורו של נוח, הוא מעתיק אותו לדורו של אברהם, לא מגיע לקרסוליים של אברהם. השני אומר, לא, אם הוא היה בדורו של אברהם, אז הוא היה מתגדל לעומת מדרגתו בזמן המבול. אבל שני מסכימים שבזמן המבול הוא היה צדיק בינוני. נראה? אין פה מחלוקת לגבי מי הוא היה נוח. השאלה היא, מה כוונת התורה כשהיא מציינת בדורותיו? האם לגנותו או לשבחו? נראה? האמורי לפריזיה ישירת את זרעו ואתה כמדבריך. נו, דווקא זה אומר שאין זכויות. זה אומר שאין זכויות. זה לא הזכות שלי. קראת איתו ברית, ולכן אני נכנס לארץ גם בלי זכויות. יותר מזה, בהתחלה זה מצאת כלי בבוא נימן לפניך, זה כנע שיש לו זכויות. אחר כך חרות עמו הברית גם בלי זכויות. So what? זה הזכות שבגלל שאנחנו ישראל, בדיוק את מבינה את זה. זה הזכות של הזהות. כן, כן, זה הזכות של הזהות. גם שולמית אלוני יש לה את הזכות הזאת. שהיא ישראל. אז מה, ערב רב אין להם זכות אבות? הרי זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, כשהוא מציע למשה להרוג את הערב רב. אומר לו משה, זכור לאברהם, יצחק ויעקב? נכון? גם הערב רב בכלל זה. זאת שאלה ששאלו את הרמב״ם. האם גר יכול להתפלל ולומר אלוהינו ואלוהי אבותינו? כן? אז אומר הרמב״ם, ודאי שהוא יכול להגיד אבותינו. כי כל הגרים הם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. כי הוא אביהם הרוחני. אז יש זכות.
הוא שולל.
מה?
שולל אברהם את מהות של אברהם, יצחק ויעקב בכיוון. יהודי שהוא מצפצף על זה.
זה לא משנה. אני לא יכול לא להיות הבן של אבא שלי. זה לא יעזור. אני יכול להצטער על זה שאני הבן של אבא שלי, אני יכול למרוד, אני יכול לכעוס, אני הבן של אבא שלי.
בסדר, אבל גר או...
גם הגר?
של גר.
אותו דבר. מי שעבר לכלל ישראל, זהו, כבר לא יוצא מן הכלל.
אבל כשהוא אחר כך הוא מורד לזה.
נכון.
אסור לי שמבחינה היסטורית, מי שבעצם בנה את המדינה והקים אותה, זה היהודי, היהדות החילונית.
נכון. מה זה אסור?
זה אסור כי בעצם, אני חושב קרוב ל-20 שנה אחרי שקם הקיבוץ היהודי הראשון, רק 20 שנה אחרי כן קם, כן במשהו קם הקיבוץ היהודי הדתי הראשון.
נו, אז מה?
היום הגיע מצב שבעצם הקיבוצים של היהדות החילונית נופלים אחד אחרי השני, ומי שנשאר היום זה רק הקיבוצים
של... נכון, אז בדיוק מה שהסברנו. כדי להיכנס מספיק זכות הזהות, כדי להתמיד צריך זכות המעשים. מובן? זה בדיוק הנקודה. זה הנקודה שאנחנו מדברים עליה. בדיוק. עכשיו, העניין הזה, מה זה זכות הזהות? לפי מה שהסברנו עכשיו בפרשת נוח, יוצא שזה זכות העתיד. כי אתה עתיד להיות זכאי. אז כבר עכשיו אתה זכאי. מובן?
זה בדיוק כל ישראל שצריך לומר. יש עוד חלק, אבל עוד לא הגיע.
עוד לא הגיע, אבל יגיע.
אבל הזכות
יש גם זכות העתיד. להיות בני אברהם זה לא זכות. להיות בני אברהם זה הדרבה, זה זהות. זה זכות של הזהות, נאמר. ולכן, אפשר לומר, יש זכות של העתיד. בכלכלה קוראים לזה לשלם בהקפה. אני משלם בהקפה. אין לי כסף, אבל יהיה לי. על סמך זה שיהיה לי, אתה כבר נותן לי עכשיו. זה נקרא, בקבלה יש לזה שם, אור מקיף. האור המקיף, מלשון החנווני מקיף. כלומר, אתה עתיד להיות זכאי, אז גם עכשיו אתה זוכה.
מאוד אופטימי.
כן, זה נקרא הנהגת הייחוד. זה מה שאומר, שלפעמים הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, עושה איך שהוא רוצה. אינו חושש להנהגת המשפט. הוא כבר נאמר, נאמר,
אני חושב שכל ישראל עתידים להיגאל, אז
גם עכשיו. אם חטאת, מה תפעל בו, ורבו פשעיך, מה תעשה לו? ואז נאמר, יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה, ולא תמצאנה, כי אצלך לאשר אשאיר. וכן נאמר, למעני, למעני אעשה, כי איך יחל? אנוכי, אנוכי, הוא מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא יזכור. וכן נאמר, ומשתיף אבון הארץ ההיא ביום אחד. זאת נחמתנו בעוניינו. כי לא על מעשינו יפקוד, ולא לזכותנו ימתין. זה הפך השיטה החרדית, אגב. החרדים אומרים, איך אפשר להקים מדינה על ידי רשעים? צריך לחכות שיהיו צדיקים. כאן הרמח"ל אומר, לא. כן? לא על זכותנו, לא על מעשינו יפקוד, ולא לזכותנו ימתין. ומחסרון מעשינו יחליפנו חס ושלום, כמו שאומרים הנוצרים. זה אגב מעניין, יש אחד מגדולי המקובלים בתחילת המאה ה-20, בעל הלשם, רבי שלמה אלישו, הסבא של הרב אלישי, גדול הפוסקים של החרדים היום. הוא כתב בספרו לשם שבו והחלמה, אומר שיש אנשים שחושבים שהם מחכים שכל עם ישראל יחזור בתשובה כדי שתהיה גאולה. אז הוא מוסיף, שיחכו.
שיהיה מאוד שמחים על הרב גורן, כמובן סוף סוף, עכשיו הוא מכיר בזה שהתורה יותר חשובה
מהמדינה. תמיד הכרנו בזה שהתורה, חוקי התורה קודמים לחוקי המדינה, זה לא חדש.
צריך להגיד את זה, כל העם. זה לא מרידה כאילו מלכות.
זה לא מרידה במלכות. יש גבול לכוחה של המלכות. המלכות. למשל, כשמלך אומר לי לחלל שבת, אני לא מחלל שבת. בגלל זה הוא מפסיק להיות מלך? לא, הוא מלך. רק שבזה אין לו סמכות. זה הכל. באותה שעה ממשיכים לכבד אותו.
הוא שולל אותו. הוא אומר, אין לו רוב
יהודי. זה נקודה אחרת. את מדברת על נקודה אחרת. כאן מדברת על הנקודה הזאת, שאם יש חוק המדינה וחוק התורה.
שיש 70%.
ונגיד שיש 90% של הכנסת בעד הממשלה, והיא אומרת לפנות יישובים. אז מה, שומעים? לא שומעים.
הרב, הרי חרדים אחרים גם כן מכירים בספר הזה, נכון?
הם קוראים את זה, כן, זה אפילו רב חרדי שהוציא את זה לאור.
אז ובוודאי היו לך ויכוחים עם חרדים. אם אתה אומר להם, הנה מה שכותב רמח"ל בנושא...
אז תראה, מי שהוציא לאור את הספר הזה, הרב פרידלנדר, פעם אמר לאחד מידידיי, כל מה שהרב קוק אומר זה נכון. אבל אין לי את האופטימיות של תלמידי מרכז הרב. נתרגם את זה לעברית מודרנית, זה נכון, אבל אני לא מאמין. זה מה שהם אומרים.
לא, ובנושא זה...
כן.
אז איך נדבר? כולם צדיקים כדי...
הרב פרידלנדר ידע שזה אמת. הרב פרידלנדר ידע שזה אמת.
ואם אתה תגיד את זה לרב חרדי...
רגיל? הוא יגיד, היה צריך להבין את זה, אתה לא מבין בזה שום דבר, מי אתה בכלל כדי לקרוא משהו ברמח"ל, גמרת את כל הפוסקים ואת כל השאר, ואתה בכלל מבין בזה, אתה שימשת את הרב שרח, אתה היית את צבע הסטייפלר, אתה לא מבין,
לא. אין תשובה...
הבוקר היה לי ויכוח עם איזה יהודי חרדי, בנושא אחר לגמרי. אז הוא אמר, איך אתה בכלל יכול לחשוב ככה, יש לך בעיה. יש משהו לא בסדר איתך, הוא אומר. טוב, זה לא טענות לוגיות, אלא מפני השבוע אשר נשבע לאבותינו והברית אשר קרה. הנה, אפילו אם לא יהיה זכות בישראל, כשיגיע עת מועד, יום נסתם בליבו, הנה, על כל פנים ישיענו ודאי, כי אדון כל הוא, ויכול לעשות כן כשהוא רוצה. עד 2:30, נכון?
כן.
טוב.